שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. את המילה ונתנו כידוע אפשר לקרוא מימין לשמאל ומשמאל לימין, ובזה אומר בעל הטורים רואים שמי שנותן הוא בעצם מקבל. ויש כאן עוד נקודה, מה שכתוב בגאון מבילנה, הגמרא אומרת שרב פאפה אמר פעם לאשתו, כשבא עני תרוצי לתת לו, אל תתני לו לחכות. למה? שכשהילדים שלך יצטרכו גם להם לא ייתנו לחכות אלא ירוצו לתת להם. שאלה אותו, מה אתה מקלל אותי? אמר לה, לא, גלגל חוזר בעולם. אומר על זה הגאון מבילנה, על המילה ונתנו, טעמי המקרא הם קדמה ואזלה. בתרגום לעברית, תרוץ ותיתן. תקדים ותלך. תקדים ותלך. קדמה ואזלה. וזה הולך על המילה ונתנו, מפני שונתנו אפשר גם לקרוא הפוך. אז שבא אני, תרוץ לתת לו ואל תיתן לו לחכות. על הדרך הזאת, שאלו פעם את רב חיים קניבסקי, איפה יש רמז למה שאומרים, שמי שמכבד את ההורים שלו יזכה שהילדים שלו יכבדו גם אותו. ענה רב חיים על המילים ויבא לאביו. את המילים ויבא לאביו אפשר לקרוא גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין. כיוצא בדבר, בא פעם מלמד אחד לאדמור מגור, אמר לו, רבי, יש לי ילד עם פרצוף מעוות בכיתה והילדים צוחקים עליו, כמה שאני מדבר זה לא עוזר. אמר לו הרבי, אתה תגיד להם שהמילה והיכהו, גם אותה אפשר לקרוא מימין לשמאל ומשמאל לימין. אז תיזהר כשאתה מכה את מישהו שזה לא יחזור אליך פעם אחרת. אז כל אחד צריך ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. אז שאלה היא למה דווקא מחצית השקל, וידוע מה שאומרים האלשיך ועוד, שהמחצית זה בא להראות שאנחנו היהודים לא יכולים לחיות אחד בלי השני. אתה לבד, אתה רק חצי, אתה צריך גם את החצי השני. וכבר פעם אמר הרב שטיינמן שהמצווה להתפלל במניין היא דה רבנן, אבל היא שמרה על עם ישראל, כי על ידי המצווה הזאת יהודי לא יכל לגור באיזה כפר, מרוחק מיהודים. הוא היה חייב לגור עם קהילה, וממילא נשמר החינוך ונשמר כל היידישקייט. אם חס חלילה יהודי היה גר באיזה חור לבד, מהר מאוד הילדים שלו היו מתחתנים עם גויים. מחצית השקל, יהודי הוא רק חצי, הוא צריך גם את החצי השני. ויש הסבר נוסף של רב שלוי מגנץ פרידה, הפריון, הקיצור שולחן ערוך, הוא אומר, נפש פירושו רצון. ומה זאת אומרת, מאיפה אתה לוקח את זה? הרי כתוב אצל אברהם אבינו, שהוא אמר לאנשי בני חטא, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי. נפש זה רצון, כך רש"י מסביר. אם יש את נפשכם, אם יש את רצונכם. עכשיו, בני ישראל היו בהר סיני, והקדוש ברוך הוא הרים את ההר באוויר, וקפה אותו עליהם כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שואל תוספות, למה היה צריך להרים את הארבע אוויר? הרי כשהוא שאל אותם, אתם רוצים את התורה, מה הם אמרו לו? כן, נעשה ונשמע. אז מה אתה רוצה? אמרו נעשה ונשמע, ואתה מוציא אקדח, למה? הם אמרו שהם רוצים. אז יש את התירוץ המפורסם של המהר"ל. אמר המהר"ל מפראג, שיש דין עם אדם, חס וחלילה לקח בת בעל כורחה, התורה מצווה, לא יוכל שלחה כל ימיו. כל כך רצית, הנה לך. זה שלך ואתה לא יכול לשלח אותה גם אם תרצה. אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יהיו בעצם נשואים לו ברמה של אין ברירה. הוא לא יכול לסלק אותם. ולכן הוא עשה את זה באונס, ועכשיו לא יוכל שלך כל ימיו. כך מסביר המהר"ל מפראג, וזה הסבר מאוד יפה. התוספות עצמו מה מתרץ? שהקדוש ברוך הוא אמר, אולי כשהם יראו את האש ואת הברקים והענן כבד על ההר וכל השופר חזק מאוד, אולי הם יפחדו ויתחרטו. לכן העדיף הקדוש ברוך הוא לעשות את זה גם עם כפיית ההר כגיגית. הסבר שלישי, וזה כבר כתוב במדרש תנחום הפרשת נוח, שבני ישראל הסכימו לקבל את התורה שבכתב, אבל את התורה שבעל פה הם לא רצו. ועל התורה שבעל פה הקדוש ברוך הוא קפה את ההר כגיגית שיאלצו לקבל גם את זה. ממילא יוצא שלא היה להם רצון רק על חצי. החצי של תורה שבכתב הם הסכימו, והחצי של תורה שבעל פה הם לא הסכימו. על החצי שהם לא רצו, על הרצון הזה צריך לחפר. על איזה רצון? של חצי. ולכן צריך לחפר על נפשותיכם מחצית השקל. כך מסביר הפריון רב שלוי מגנצפריד. עוד דבר שצריכים לדייק כאן, כל בני ישראל היו צריכים לתת מחצית השקל, למרות שהמחצית השקל בעצם באה לחפר על מעשה העגל. והרי שבט לוי לא חטאו במעשה העגל, אז למה הם צריכים כפרה? שבט לוי לא חטאו. אז אם כן, למה הם צריכים כפרה? וכתוב, זה ייתנו, זה בגימטריה 12, כלומר כל 12 השבטים צריכים לתת. אבל בני לוי לא חטאו. אומרים על זה, כל העובר על הפקודים, מה זה פקודים? פקודי השם ישורים מסמכי לב, אז לא דווקא על מצוות עבודה זרה, לא דווקא על חטא העגל, אלא סוף כל סוף, כל אדם, אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא, ממילא צריך להביא כפרה, לכן זה ייתנו, זה י' ב' שבטים, כל העובר על הפקודים, על איזה פקודים? פקודי השם ישורים מסמכי לב. רש"י אומר, שכשהשם אמר למשה מחצית השקל, הוא הראה לו מטבע של אש, ואמר לו, זה ייתנו. שאלה היא, למה מטבע של אש? אז שלח לי הרב אברהם דוד בשם רב נחמן מברסלב, שמשה רבינו התקשה כסף, כסף זה הרי דבר ממש לא נקי. כסף, אם זה מחפרים, הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. ומה הייתה הכוונה? אתה יודע שאש זה דבר ששורף, זה דבר שמחלה, זה דבר שמקלקל. אבל מצד שני, אש זה גם דבר שיכול להביא המון תועלת. בישול עושים עם אש. כל מיני התחת מתחות, כדי לעשות מהם צורות שאנחנו צריכים, זה עושים עם אש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את המטבע? מטבע של אש, תדע לך, כסף באמת יכול לקלקל הרבה. אבל כסף גם יכול להועיל המון. ולכן הראה לו דווקא מטבע של אש. אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני לוקח את בצלאל, בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח, אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מה חשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. אז שלח לי הרב ברוך בוקרה מגבעת אולגה, דבר מאוד יפה. פעם רצה מלמד לחנך את הילדים, אז הוא הלך וצייר קו של חצי מטר על הלוח, ואמר לילדים, נראה אם אתם יכולים להקטין את הקו הזה בלי לגעת בו. בלי לגעת בו. נראה אם אתם יכולים לגעת. נו, כל הילדים קמו, ניסו וזה, אבל איך אפשר? בלי לגעת, איך אפשר להקטין אותו? עד שבסוף אמר להם, המלמד, עכשיו תראו. הוא לקח עוד פעם את הלורד, ועשה קו יותר ארוך, וממילא הקו הקודם נהיה יותר קטן. הוא לא בפועל נהיה יותר קטן, אלא יחסית לקו הארוך הוא נראה יותר קטן. אומר הרב ברוך בוקרה, לחשוב מחשבות לעשות. אתה רוצה להיות גדול? אל תעסוק בלהקטין את השני. תעסוק בלהגדיל את עצמך. אל תחשוב מחשבות איך להקטין את השני, אלא לעשות. לחשוב מחשבות? לעשות. תעשה אתה. תהיה אתה גדול. ממילא הכל יבוא על מקומו בשלום. אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה על כל מלאכת המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אך את שבתותיי תשמורו. זאת אומרת, למרות שאתם כל כך רוצים לעשות את המשכן, למרות שאתם ממש רדופים, כך אומר רש"י, רדופים לעשות את המשכן כדי לכפר על מעשי העגל, בכל זאת, את שבתותיי תשמורו. לא תעשו שום דבר במלאכת המשכן ביום השבת. ומכאן למדו רבותינו, 39 אבות מלאכה. כל מה שעשו במשכן היה אסור לעשות בשבת, ובמשכן עשו 39 אבות מלאכה. ממילא זה המשנה במסרת שבת שמונה את כל המלאכות האלה. עד כאן דברים פשוטים. האמת שהגמרא מביאה עוד מקור ל-39 אבות מלאכה. הגמרא אומרת שיש לנו 40 פעם בתורה את המילה מלאכה, מלאכת, מלאכתו, מלאכתם. אחת מהפעמים האלה היא לא קשורה למלאכה ממש. נשאר לנו 39, וזה המקור ל-39 אבות מלאכה. יש עוד לימוד בגמרא, בגלל שבפרשת ויקהל כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת. עכשיו, אלה בגימטריה זה 36. הדברים, דברים זה שניים, אז זה 38. הדברים, 39. המקור הנוסף מופיע בתוספות במסכת פסחים. ושם כתוב, תוספות אומר שהגמרא אומרת שם שחייבים להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. ועל זה אומר תוספות שהוא ראה במדרש שבאטבש, כשאתה מחליף א' עם תו, ב' עם ר' ג' עם קוף, סליחה, ב' עם שין, ג' עם ר' ד' עם קוף, אטבש גרדק, עבודת פרך, פרך באטבש יוצא ו' ג' למד. בגימטריה זה 39. אומר התוספות, במצרים אבותינו עבדו ב-39 אבות מלאכה. עבודת פרך, פרך באטבש זה 39. אבותינו עבדו 39 אבות מלאכה במצרים. יצאנו ממצרים, השבת הראשונה שהגענו למדבר זה היה במרה, ושם ציווה הקדוש ברוך הוא על השבת מרוב אהבה, אמר עבדתם קשה שם, מספיק. מעכשיו אצלי, כל מה שעשיתם שם, אני לא מרשה לעשות. אנחנו בעניין השבת, אז הקדוש ברוך הוא אומר שכל מה שעשו במשכן לא לעשות בשבת, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדעת כי אני השם מקדישכם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מה זה לעשות את השבת לדורותם? אני יכול לעשות את השבת שלי? אני יכול לעשות את השבת לדורות? והתשובה היא, ודאי שכן. אדם חייב לעשות את השבת שלו כזאת מן שבת, שגם הילדים שלו ירצו לשמור שבת. אדם חייב לעשות את השבת בצורה כזאת, שהילדים שלו יאהבו את השבת, ירצו לשמור את השבת, וזה הכוונה, ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם. יש בזמירות שבת, ברוך כל עליון השנתן מנוחה, והפזמון החוזר הוא, השומר שבת, הבן עם הבת, לכל ירצו כמנחה על מחוות. עכשיו, בבית המקדש היו כמה סוגי מנחות. סוג אחד היה מנחה על מחוות, וזה היה מחוות, זאת אומרת, זה היה חתיכת פח, כמו המחוות שלנו, אבל בלי השוליים. זאת אומרת, ממש פס ישר. וכשאתה עושה בכזה מין מחוות, אז אתה לא יכול לשים כמעט שמן. וממילא, איך הייתה המנחה? יבשה. לעומת זאת הייתה גם מנחה של נקראת מנחה היה עם, כמו להבדיל כמו הפלאפל, עושים את זה עם המון המון שמן, עם המון שמן. אז זה היה הרבה יותר מהודר. כשאתה אומר השומר שבת הבן עם הבת לכל ירצו כמנחה על מחוות, למה? תעשה את זה מנחה מרחשת, כמו להבדיל כמו הפלאפל. תגיד שהשבת זה כמו מנחה מרחשת, הרבה יותר מהודר. והתשובה היא, או אחד מהתשובות שאומרים, במנחה על מחוות, כשאתה שם קצת יותר מדי שמן, זה מיד נשפח הצידה. זה הכוונה. תעשה כזאת מין שבת, שגם הילדים שלך ירצו לשמור שבת, שזה ישפך החוצה. זה הכוונה. עכשיו, איך עושים דבר כזה? אז כמובן, הדבר הראשון, מה עושים בשולחן שבת? אוכלים? מה עושים בשולחן שבת? שרים? מה עושים בשולחן שבת? אומרים דברי תורה? מה זה השולחן שבת הזה? אז יש כמובן את ההלכה, צריכים לעשות קידוש, צריכים לבצוע על שני לחמים, ואחר כך, מה שאפשר להנהג את השבת וזה, זה כן, זה הלכה. אבל הרבה מעבר לזה. השבת זה, השולחן שבת, זה להיות עם השם. זה ליהנות. זה ליהנות. סיפר פעם הרב רבי יהודה עדס שליטה, שכשהוא היה צעיר, אביו נפטר, אמא שלו באה לשבת, ואחרי שולחן שבת, ככה הילדים כבר הלכו לישון, אז היא אמרה לו, בוא אין הרגע, היא נכנסה איתו לסלון, סגרה את הדלת, והיא אמרה לו, תגיד, מה אתה עושה? למה אתה בוחן את הילדים ליד שולחן שבת? אתה רוצה שהם יסנאו את השולחן שבת? שולחן שבת זה בשביל ליהנות. שולחן שבת זה בשביל פשוט להיות עם השם, לשבת, ליהנות. עכשיו אנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא. לא עושים עכשיו מבחנים, ליד שולחן שבת זה לא המקום. זה לא הזמן. לעשות את השבת לדורותם. אז הוא סיפר שהוא קיבל את המוסר הזה מאמא שלו, והפך את השולחן שבת באמת לדבר הכי מענג שיש. ויותר מזה, לפעמים יש אנשים שמתעצבנים, הילדים לא יושבים ליד השולחן. אז הוא אמר שהוא פשוט לקח מזה מוסר, והוא ראה שהילדים, חלק מהסיבה שהם לא יושבים ליד השולחן, בפרט בקיץ, זה שהם רעבים. אז בחמש אחרי צהריים נתן לכולם לאכול, כל הילדים. חמש אחרי צהריים, אוכלים. ממילא כשהם מגיעים בשולחן בלילה, כבר הם לא לחוצים, לא עצבניים. עוד הוא שם להם גם הפתעה על הצלחת שלהם. ומי שנשאר עד אחרי קידוש מקבל הפתעה. בצורה כזאת, זה לעשות את השבת לדורותם. הילדים יאהבו את זה. יש דבר כזה שנקרא מערכת אסוציאציות. מה זאת אומרת? כשאתה אומר את המילה, נניח, קופת חולים, אתה מיד נזכר בחולים. אתה נזכר במחלות. אתה אומר בנייני התאומים, אתה נזכר בבין לדן, בפיגוע גדול. כשאתה אומר שבת, מה זה מזכיר לך? לך זה לא כל כך משנה מה זה מזכיר. מה זה מזכיר לילדים? אם אתה פוגש ילד, אתה שואל אותו מה זה שבת, והוא מתחיל, אתה רואה עליו את כל הזה, והוא אומר, שבת זה יום טוב, שבת זה יום שאבא ואמא יש להם סבלנות בשבילנו, אבא מספר סיפורים יפים, אמא עושה כאלה תבשילים טעימים. הילד הזה ישמור שבת, כי אצלו בנפש, ההתניה, האסוציאציה של שבת, זה משהו טוב. אבל אם חס וחלילה, אתה פוגש ילד ואתה שואל אותו, מה זה שבת? והוא אומר לך, זה היום שבו אבא ואמא רבים הכי הרבה, כי הם הכי הרבה זמן ביחד בבית. הילד הזה בסכנה שהוא לא ישמור שבת, כי אצלו האסוציאציה של שבת זה יום רע, זה יום לא טוב. אז זה העניין של לדורותם, לעשות את השבת לדורותם. מעבר לזה, כתוב בספרים בשם רב חיים פלאג'י, השבת היא הרי מקור הברכה, וכל סעודה שאוכלים בשבת נותנת פרנסה ליומיים במשך השבוע, נותנת הצלחה ליומיים במשך השבוע, עד כדי כך שבא פעם מישהו ואמר שהוא לא, אין לו פרנסה ביום חמישי ושישי, לא נכנסים אנשים לחנות. אמר לו רב חיים פלאג'י, תדע לך שאתה כנראה מזלזל בסעודה שלישית, כי כל סעודה נותנת פרנסה ליומיים, ואם אתה מזלזל בסעודה שלישית, אז בחמישי שישי אין לך פרנסה. אמר על זה, וזה מה שכתוב, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. כי הרי מאיפה לומדים את זה שצריכים לאכול שלוש סעודות בשבת? לומדים את זה מהמילים, היום, 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 שיש בפרשת המן. בפרשת בשלח, כשהקדוש ברוך הוא נתן את המן. כיוון שלומדים את זה מהמילה היום, אז אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. כך אמרתי פעם בשם רב חיים פלאג'י, וקיבלתי מכתב ממישהו שאומר שזה לא רב חיים פלאג'י, זה ספר אחר. אבל מה שרב חיים פלאג'י אמר, שאדם שאוכל שתי סעודות בשבת, אבל סעודה שלישית לא בא לו כי הוא כבר שבע והוא מלא ואין לו כוח, בעצם האדם הזה לא אכל לכבוד שבת, גם את השתיים הראשונות, הוא אכל כי הוא היה רעב. הראשונה זה יום שישי בערב, הוא רעב. השנייה זה ברקפסט, ארוחת בוקר שבירה של הצום של הלילה, אבל זה לא לכבוד שבת. כשאדם אוכל את הסעודה השלישית, הוא בעצם מראה שהוא אוכל לכבוד שבת. ממילא אמר רב חיים פלאג'י, אם תעזבני יום את הסעודה השלישית אתה עוזב, יומיים מעזבקה, כי אז גם שתי הסעודות הראשונות לא נחשבות לך לסעודה לכבוד שבת. ועכשיו מגיע החלק הנורא הזה שאבותינו עשו את העגל, וכדאי לדעת שהפרשה הזאת מחולקת בצורה מאוד מאוד מעניינת. הפרשה שלנו יש 91 פסוקים עד שלישי, ומשלישי יש 50 פסוקים. למה זה בנוי ככה? אז כבר כתוב בפוסקים שאבותינו הרי עשו את העגל חוץ משבט לוי. עכשיו זה לא לעניין שיעלה אדם ישראל ויגיד, רבותיי, תקשיבו, אני עכשיו הולך לקרוא לכם על החטא של סבא שלי. בואי נה, אתה אל דבר ככה, אה? לא דבר על סבא שלך. לוי וכהן יכולים לעלות למעשה העגל. לכן עד אחרי מעשה העגל יש 91 פסוקים ועולים שם רק כהן ולוי. ואחר כך מגיע השלישי, אז כבר יכול לעלות ישראל, זה כבר אחרי מעשה העגל. כל פנים, מעשה העגל, משה רבינו נעלם להם, והשטן ערבב את השמיים ועשה כל מיני דברים, עד שכבר היו בטוחים שמשה רבינו מת, וממילא אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילך לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. לא יודעים איפה הוא נעלם. אז אהרון, כתוב, ויאר אהרון ואיבן מזבח לפניו. אומרת הגמרא, מה זה ויאר אהרון? מה הוא ראה? ראה את חור זבוח לפניו, ואמר, אם אני עכשיו לא אעשה להם את העגל, יארגו גם אותי ויתקיים בהם, אם יאריג במקדש השם כהן ונביא, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, ולכן הוא עשה את העגל. אחרי שהוא עשה את העגל, והוא עשה את זה בעצמו כדי שלא ימהרו, והוא עשה את זה בעצמו כדי שזה ייקח הרבה זמן, ואולי בינתיים משה רבינו יבוא, וכשהוא גמר אז הוא אמר, חג להשם מחר, שוב לדחות אותם, אולי בינתיים משה רבינו יבוא, למה יעשה? שום דבר לא הצליח, ומעשה שטן, כולם קמו מוקדם, ועל זה נאמר, ויקומו בבוקר ויעלו עולות, ויגישו שלמים, ויקומו לצחק. אומר רש"י, אתה יודע מה זה לצחק? לצחק זה מעשה של רצח, שרגו את חור, לצחק זה מעשה של עבודה זרה, דברים חמורים מאוד. אז רב שבתא יודלביץ', זכר צדיק לברכה, אמר פעם שהוא פגש שוטר, והשוטר הזה אמר לו, אתה יודע, קמנו מדינה ואמרנו מדינה חילונית, לא נצטרך לשמור שבת, אבל לא חלמנו שזה יגיע לכזה מין רמה של פשע, של דברים נוראים, מה שהולך היום עם הנוער. אמר לו רב שבתא יודלביץ', אתה יודע, אני הייתי פעם בעל המגדל של כל בו שלום, ולמעלה למעלה על הגג ראיתי בן אדם עובר את הגדר. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמר, אני קופץ. אמרתי לו, מה אתה קופץ? אם שפחת לא יצליחו להוציא אותך. אמר, זה בסדר, אני קופץ, ואני עוצר אחרי שתי קומות. נו, הרי זה שטויות, אי אפשר לעצור. אמר לו, רב שבתא יודלביץ', אתה חושב שאפשר לעצור כשמתחילים להידרדר? אם אתה מחליט לפרק, אז הכל מתפרק. אין דבר כזה שאתה לא תשמור את הצד הימיני של עשרת הדיברות, רק את הצד השמאלי. לא. הראיה, בני ישראל אמרו, בוא נעשה עגל, מה יכול כבר להיות? ומנו, ומה קרה באמת? ברגע שעושים עגל ויקומו לצחק. אם רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. ככה זה בני ישראל גם. עשו רק עגל, אבל למה יישא מה היה? גם עבודה זרה וגם רצח. זה לא הולך. אי אפשר לשמור את הלוח הימני, או לא את הלוח השמאלי, או את הלוח השמאלי ולא את הלוח הימני. זה לא עובד. או הכל או כלום. ככה זה הולך. אתה יכול לרצות לעשות חצי, אבל זה לא ילך. רבי ינקל גלינסקי זכר צדיק לברכה היה אומר שכל העבודות זרות שבעולם, הקומוניזם ואני יודע מה, כל העיזים למיניהם קמו, אז בהתחלה זה דור הראשון באמת עושה את זה לשם שמיים ויעלו עולות. הדור השני כבר חצי אל השם וחצי אליכם ויגישו שלמים. שלמים גם הבעלים כבר אוכל. נו, והדור השלישי, כבר ויקומו לצחק. כבר לא רק לוקחים הכל לעצמם, אלא כבר צוחקים גם על מה שהיה. ככה זה הולך. כל העבודות זרות שבעולם. ואז בא משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, ילך נא השם בקרבנו כי עם קשה עורף הוא. וזה פלא גדול. הרי מקודם השם אמר לו, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. והוא אומר לו, אני כועס כי הם עם קשה עורף. ולכן לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף. ואז בא משה רבינו ואומר, ילך נא השם בקרבנו כי עם קשה עורף. זה הייתה הסיבה שהשם לא רוצה ללכת בינינו. אז אתה אומר, זה יהיה הסיבה שהוא כן ילך. עונה המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהיה מוכר לטס, בעברית טלאים. היו פעם, כשאנחנו היינו ילדים, היו שמים לנו טלאי על הברכיים, טלאי במכנסיים, טלאי בחולצה, בקובדון, או איך זה נקרא, במרפקים, והכל היה עם טלאים, למי היה כסף לקנות. אז יום אחד היה אחד שמוכר טלאים, אמרו לו, תשמע, פה לא רחוק מבני ברק, יש את סביון, תלך תמכור את זה שם. הוא הלך שם, חזר אחרי יום, אומר, אלה כולם קמצנים. כולם קמצנים, לא קונים בכלל. אמר לו אחד טיפש, בסביון לא קונים כי הם לא צריכים את זה, הם קונים כל הזמן מכנסיים חדשות, שם גרים אנשים עשירים. תבוא בבני ברק, פה צריכים טלאים. כך אומר המגיד מדובנה, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה, יש לך מערכת שלמה של טלאים, של לטס, מה זה? י' ג' מידות של רחמים. השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, למי אתה רוצה למכור את זה? למלאכים? הם לא צריכים את זה. ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, כן, כי אנחנו צריכים את זה באמת. למה אנחנו צריכים? כי אנחנו עם קשה עורף, לכן אנחנו צריכים את זה. עוד אחת מהטענות שאמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, למה השם יכרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? אומרים המפרשים, מה הטענה כאן? אמר לו משה רבינו, תראה, מאיפה אתה הוצאת אותם? מארץ מצרים. אז זה מה שהם רגילים. זה מה שהם רגילים. אז אין לך לבוא עליהם בכאלה טענות. אצלם זה לא כזה עבירה גדולה, הם רגילים לעבוד עבודה זרה. למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? אתה צריך לדעת שזה מה שהם רגילים. נכון, הוצאת אותם והראית עליהם והכל, אבל זה עדיין, זה טבוע בדמם, זה עדיין רגילות אצלם. לכן, אל תכעס עליהם כל כך. זה הזכיר לי מעשה. בא פעם יהודי, תלמיד חכם, ראש ישיבה, אל הרב שטיינמן, ואמר לו שיש לו בישיבה בחור בעל תשובה, ותפסו אותו מעשן בשבת. אז הוא רוצה לזרוק אותו מהישיבה. שאל אותו, ולמה לזרוק אותו מהישיבה? אומר ראש הישיבה, מפני שהוא חילל שבת. זה עבירה דאורייתא. אמר לו הרב שטיינמן, וכל בחור שמדבר לשון הרע, אתה זורק אותו מהישיבה? גם לשון הרע זה עבירה דאורייתא, לא? אז הוא אמר, מה, זה דומה? אמר לו הרב שטיינמן, למה באמת? תסביר לי, למה לשון הרע לא זורקים מהישיבה? הרי זה עבירה דאורייתא. והתשובה היא כמובן, כי זה לא נקרא בעיני הציבור, זה לא נקרא עבירה כל כך גדולה. אמר לו, תבין, הבחור הזה מאיפה בא? ממקום שגם לעשן בשבת לא נקרא כזאת עבירה גדולה. אז כמו שאתה לא זורק על את האחרים, על לשון הרע, כך אתה לא יכול לזרוק אותו על חילול שבת. זה נפלא. כי בעצם זה מה שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, למה שמחירי אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? מאיפה הם באו? מה הם רגילים? אז נכון, הראית להם את כל הניסים, את כל הנפלאות, והם מכירים בזה שאתה אלוקים. אבל מה אתה? אי אפשר לבוא אליהם בכאלה טענות חזקות בגלל זה. נסיים במה שמשה רבינו אמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. ואתדבר עליהם הרבה את זרחם כרוכבי השמיים. אני רוצה פשוט להקריא מדרש נפלא שכתוב בעניין הזה. מדרש רבה פה על המקום, סליחה, לא פה על המקום, בפרשת עקב. אומר המדרש, אמר לפניו משה, חשוב אותם כסדום. ריבונו של עולם, אתה יודע מה? תחשוב שעם ישראל זה סדום. מה אמרת לאברהם? ויאמר השם, אם ימצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ואחרי זה הסכמת שאפילו בעד 10, שנאמר, ויאמר אל נא איחר לאדוני ואדברה אך הפעם, אל נא איחר להשם, ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם 10, ויאמר לא אשחית בעבור 10. אומר משה רבינו, ואני מעמיד לך מאלו 80 צדיקים. אמר לו, העמד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא בסדר, יש לך 80 צדיקים, תביא אותם. אמר לפניו ריבונו של עולם, הרי 70 הזקנים. דכתיב היומר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטרה, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. נו, אז יש לנו 70. עכשיו תוסיף להם, אהרון, נדב ואביהו, זה 73. אלעזר ואיתמר, 75. פנחס וכלב, הרי 77. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, איכן עוד 3 צדיקים? אמרת לי 80. ולא היה מוצא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם הללו בחיים ואינם יכולים לעמוד להם בפרצה הזו, יעמדו המתים. אמר לפניו, עשה בזכות 3 אבות, והרי 80. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. כיוון שהזכיר משה זכות אבות, מיד אמר לו, סלחתי כדבריך. אומר המדרש, כיוון שעמד שלמה וראה שהזכיר משה 77 צדיקים חיים, ולא הועיל כלום, אילולי שהזכיר זכות 3 אבות, שהיו מתים. על זה אמר שלמה המלך, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר הם החיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. ריבונו של עולם, אמר משה רבינו, כך אומר רשי, אם הם עברו על 10 הדיברות, אז יש את אברהם שעשה 10 ניסיונות ועוד לא קיבל את השכר שלו, יצאו 10 בעשר. ואם אתה רוצה לגזור עליהם שריפה, אז בזכות אברהם שנכנס לאור כסדים, להישרף לכבודך, תחפר להם. ואם אתה רוצה לגזור להם סעיף, אז בזכות יצחק שנעקד על גבי המזבח, תחפר להם. ואם אתה רוצה לגזור עליהם גלות, בזכות יעקב, שגלה מארצו והלך למצרים, בזכותו תחפר להם. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו אהבת האבות הקדושים, ויסלח לנו ויחפר לנו, ונזכה לבשורות טובות, לישועות ונחמות. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.